יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ויצא. כתוב בפרשתנו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו וישכב במקום ההוא. אומר האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, בדרך רמז התורה מרמזת מה תפקידו של האדם היהודי בעולם הזה. ויצא יעקב היא הנפש, הנפש האלוקית, הנשמה שיוצאת מהעולם העליון. באר שבע, המקום שממנו יוצאות הנשמות, נקראת באר מים חיים, ושבע מרמז שכל נשמה שיורדת לעולם הזה, משביעים אותם שלא תעבור על דברי תורה, כפי שהגמרא אומרת במסכת נידה למד, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. וילך הרנה, הגמרא מאומרת בסנדר, כי מיד שאדם נולד יוצא מרחם אמו, נדבק בו היצר הרע, נכנס בו היצר הרע, כפי שכתוב, לפתח חטאת רובץ. ומכיוון שהיצר הרע שולט באדם משעת יציאתו, אז ממילא המקום נקרא חרן, כי המקום שאפשר לחתור שהיצר הרע יכול להשפיע זה בעולם הזה. בעולם הזה נקרא חרנה, כי ממנו יוצא חרון אף לעולם. בזוהר כתוב ובמדרש, שלמה נקרא לשון חרונה, חרונה מלשון ביום חרון אפו. זאת אומרת שהמסית הזה, היצר הרע, בא עם האדם מיד היוולדו, והוא מנסה להילחם איתו בעולם הזה. אם כן, איך הנשמה תקיים את השבועה שהיא נשבעה לפני שירדה, תהי צדיק ואל תהי רשע? יש לו מיד מלחמה, והמקום הוא מקום קשה. אומרת לנו התורה, יעקב אבינו, ויפגע במקום. אין פגיעה אלא לשון תפילה. כי צריך האדם להתרגל, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא מקומו של עולם, שלא יעזבנו בידו של היצר הרע. כמו שכתוב במדרש, מדרש רבה, רב עונה בשם רב עמי אמר, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא בקוראים אותו מקום, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. כמו שכתוב בשמות למד ג', הנה מקום איתי. הקדוש ברוך הוא המקום של העולם. אז זה הכוונה, ויפגע במקום, מתפלל לשם יתברך שיציל אותו מהיצר הרע. וילן שם, המשך הפסוק, וילן שם כי בוא השמש, שצריך להתנהג כך בתפילה ובבקשה עד לכתו מהעולם הזה. שכל ימי חייו של היהודי צריך להתנהג כך, לבקש תמיד מהקדוש ברוך הוא בתפילות שינצל מהיצר הרע. כמו שכתוב באבות, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. ולאחר שאדם אין לו להאמין בעצמו עד יומו האחרון, לכן הוא צריך להתפלל על זה עד יומו האחרון, שלא יעזבנו השם ביד יצרו. זהו תפילה. ויקח מאבני המקום. המשך הפסוק. מאבני המקום פירושו בניינו של עולם, שהוא לימוד התורה, דברי התורה. כפי שכתוב בזוהר שהתורה נקראת אבן, כמו שכתוב בפרשתנו, והאבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוקים. עסק התורה היא כאבן השואבת. וכך אמרו חז"ל, הסתכל באורייתא וברא עלמא, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ודרך זה הוא ברא את העולם. אז בניין העולם נקרא תורה. וכך אומרת הגמרא בברכות, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. בונייך הוא בבניין, באבנים, אבני המקום. כך אומרת הגמרא בשבת קי"ד, אמר רבי יוחנן, מה זה הבונייך אלו תלמידי חכמים שעוסקים בבניינו של עולם כל ימיהם. אז זה הכוונה, ויקח מאבני המקום, זה תורה, יסוד העולם. ויעשה מרשותיו, המשך הפסוק, זאת אומרת שהוא צריך לקרוא קריאת שמע. קריאת שמע נקרא מרשותיו, כי יש עניין מיוחד גם כן בקריאה שמע של המיטה. העניין של קריאת שמע כאן הוא כדי שהלימוד, הוא ישים את האבנים, את הלימוד התורה מרשותיו, שהלימוד יהיה מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא אחד. כמו שנאמר בתהילים, כי אם בתורת השם חפצו, התורה צריך להיות השם של הקדוש ברוך הוא. המשך הפסוק, וישכב במקום ההוא, הכוונה היא במקום הידוע שהוא בית מועל לכל חי, בית העולמים, שלשם הולך כל אחד בסוף ושוכב שם. כי לכאורה המילה וישכב במקום ההוא מיותרת, הרי כתוב מקודם וילן שם, כבר כתוב שהוא ישן שם. אלא הכוונה היא על השכיבה המפורסמת והידועה, כמו שהנביא אומר, הנה אני הולך בדרך כל הארץ. אומר האור החיים הקדוש, שזה הכוונה, יעקב אבינו מלמד אותנו, שאם תעשה את הדברים האלה, התפילה והתורה, תורה מתוך קריאת שמע, יזכיר לו את הסוף של העולם, שהעולם הוא פרוסדור, אז הוא יכול להתגבר על היצר הרע. אז הוא יכול לקיים את השבועה שהוא נשבע, תהי צדיק ואל תהי רשע. וזה הכוונה שיעקב אבינו אומר בנדר שלו בפרשתנו, אם יהיה אלוקים עמדי, הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, ממילא מה יהיה הסוף? הוא שמרני בדרך הזה, הוא ישמור אותי מהיצר הרע, מהדרך הזה שאני הולך. ואז, ושבתי בשלום אל בית אבי, אבי שבשמיים. מאזינים יקרים, הזכרתם בשבוע שעבר את הגמרא בברכות. הגמרא אומרת שמה, אמר רב לוי בר חמא, אמר ריש לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. זאת אומרת שיעשה מלחמה עם היצר הרע. שנאמר בתהילים, ריגזו ואל תחטאו. תרגיז את היצר הרע, תילחם איתו ואז אתה לא תחטא. אומרת הגמרא, אם ניצחו מוטב, אם הוא ניצח את היצר הרע טוב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר, ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, זה תורה. אם ניצחו מוטב, אם הוא ניצח אותו על ידי התורה טוב, ואם לאו, יקרא קריאת שמע, שנאמר על משקפכם. ניצחו מותר, ואם לאו, יזכיר לו יום המוות, יום המיטה, שנאמר ודומו סלע. זאת אומרת, הגמרא נותנת לנו עצה טובה, כפי שאמרנו מקודם, איך מנצחים את היצר הרע, איך מכניעים אותו, להקדים, לא לחכות שהיצר הרע יפיל אותו, אלא אתה תרגיז, לעולם ירגיז אדם את היצר הטוב על היצר הרע, ממילא היצר הרע יקנע. תמיד שלמדתי את הגמרא הזאת, היה לי קשה. הגמרא לא אומרת איך מתחילים. מה אומרת הגמרא? לעולם ירגיז אדם את היצר הטוב על יצר הרע. הוא לא אומר איך. אם ניצחו מוטב, אם ניצח אותו טוב, ואם לאו יעסוק בתורה. אבל מה הדבר הראשון לעשות? איך מתחילים את המלחמה? מה השלב הראשון? בא אור החיים הקדוש בפרשתנו, ומגלה לנו מהו השלב הראשון? ויפגע במקום. תפילה. הדבר, השלב הראשון במלחמה הזאת היא תפילה. כי גם התורה צריכה תפילה. שמייצה בויץ לוסה, אומר הרבן הגדול מקרלין, זכותו יגן עלינו, שמייצה התורה צריכה תפילה. אחר כך, ויקח מאבני המקום תורה, אחר כך השלב השלישי קריאת שמע, והשלב הרביעי יזכיר לו שהעולם הזה הוא רק חולף. אז מה למדנו פה? למדנו פה את הדרך שיעקב אבינו אומר לנו שכל נשמה שרוצה לעבור בעולם הזה בשלום, ושבתי בשלום את בית אבי, לקיים את השבועה, צריך דבר ראשון תפילה, ותפילה גם כפשוטה, כל יום שהוא קם בבוקר, אם הוא מתפלל בכוונה, כל מילה, אז הוא מתחיל את הבוקר בהתחברות עם הקדוש ברוך הוא. וזה עשה יעקב אבינו לבד. יעקב אבינו הבין שהוא הולך עכשיו אצל לבן הארמי, וצפויים לו שם הרבה ניסיונות קשים. והוא ביקש לצבור לעצמו כוחות רוחניים כדי שיוכל להתגבר על כל הניסיונות האלה. וזהו שרשי אומר בפרשתנו ויעשה מרעשותיו, שעשנו לקח את האבנים, הוא עשם אותם כמין מרזב סביב לראשו שירה מפני החיות הרעות. נשאלת השאלה, מדוע ראה יעקב אבינו להגן רק על ראשו? ומה עם כל הגוף שלו? אם נגיד שהכוונה היא חיות רעות כפשוטן, אז הדוב, הנמר, הברדלס או כל החיות שיש שם לא יכולים להגיע לבטן, לרגליים? מה יעזור אם אתה לוקח את האבנים ועושם אותם? מרזב, הגנה על הראש שלך. צריך לעשות הגנה על כל הגוף. אלא אומרים לנו תלמידי הבעל שם טוב, יש כאן רמז גדול. יעקב אבינו לא חשש מפני החיות הרעות כפשוטן. הוא חשש מפני החיות הרעות על שתי רגליים, במשמעותן הרוחני, מפני כוחות הרע, אנשי רשע, מקום רשע. הוא יודע שעכשיו הוא הולך להתמודד שם. לפי כך הקיב את ראשו. באבנים, מה אמרנו? אבנים זה תורה, תפילה. דבר שמסמל את הנחישות של דעתו ומראשו, שהוא משאיר את הראש לעצמו, הוא לא יכופף את הראש להם, אלא להפך. הוא משאיר את הראש לעצמו, הראש שיהיה בעל הבית עליו, מוח שליט על הלב. פעם הייתי שם ליד בתל אביב, שמה קריה, שמה כביש ארוך, יש כמה שמה, כמה מסעדות כאלה, קיוסקים. וראיתי שחייל, סיפרתי את זה פעם, עומד ליד קיוסק לא קשר. אמרתי לו, אתה רעב? למה לא תיגש לקיוסק השני אותו דבר כשר? תפעיל את הראש. מה זה הראש? המוח. מה זה מוח? מם. הראש ישפיע על הלב, על הרגשות, זה למד. הלב ישפיע על הכבד, שזה מפעיל את כל הבטן, חף, תהיה מלך, תהיה בעל הבית. מה מלמד אותנו יעקב אבינו? שאפילו אם אדם צריך להתעסק בענייני העולם, בפרנסה וכדומה, אדם נמצא בעולם הזה, צריך להתעסק בענייני העולם הזה, אבל את הראש תשאיר לעצמך. והכלל הזה רמוז בפסוק בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. בענייני העולם הזה צריך להיות יגיע כפיך. כוחות העשייה, נכון, אבל שזה יהיה רק כפיך, את הראש תשאיר פנוי ללימוד התורה, לקיום המצוות, ככה תוכל לעבור את העולם הזה בשלימות, ושבתי בשלום אל בית אבי, וככה תוכל להקים בית יהודי אמיתי. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, כשיעקב אבינו הלך לחרן, הוא התפלל השם. מה הוא התפלל? אם מי יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. יעקב אבינו אינו מבקש מהבורא חיי רווחה ואושר, צאן ובקר, עבדים, שפחות. הוא מבקש את המינימום הנצרך לחיי האדם, לחם לאכול ובגד ללבוש. כותב על זה רבינו בחיי, בידוע כי נטיית האדם הוא לקבל ולחיות במותרות. המותרות האלה גורם לו מאומות רבות. ועל כן, אם אדם רוצה לחיות בנחת, ראוי לו שיהיה שמח בחלקו, ושיסתפק במועט, ושלא יתהווה במותרות. וכך כותב החפץ חיים זכותו יגן עלינו בספר שפת תמים. והנה מצאנו ביעקב אבינו עליו השלום, אף שהיה בן יצחק שהיה עשיר גדול, אף על פי כן לא שאל מאת הקדוש ברוך הוא כים לחם לאכול ובגד ללבוש. וכך מלמדת אותנו המשנה בפרקי אבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. זאת אומרת, כשאדם שמח בחלקו הוא העשיר האמיתי. מספרים שחפץ חיים נכנס פעם לבית של אדם אחד ממשפחתו, וראה וילונות מהודרים ביותר שעולה הרבה כסף. אמר לו החפץ חיים, אני רואה כמה דפי גמרא תלויים על החלונות. זאת אומרת שבזמן הזה שעבדת להשיג את הכסף על הבילונות היקרים, היית יכול ללמוד כמה דפי גמרא. השלה הקדוש כותב, המידה של ההסתפקות במועט היא אבן יקרה בחיי האדם. השלב בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. כי כשאדם שמח בחלקו, יש לו רגיעה ויש לו אפשרות ללמוד ולקחת את הזמן הזה שרוצה להשקיע במותרות, להשקיע בעבודת השם. וכך אומר רבינו רב לוי יצחק מברדיצ'ב שבזכותו יגן עלינו, על הפסוק, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. זאת אומרת כך, בדברים שנוגעים אל הנשמה, ענייני שמיים, תסתכל ממעל, במי שיש בידו יותר ממך. תקנה ותרצה להיות יותר טוב, תסתכל ממעל, מעליך. ועל הארץ, בדברים שנוגעים אל הגוף, ענייני גשמיות, ארציות, מתחת. תסתכל במי שפחות ממך, תשמח במה שיש לך. כפי שחזר מספרים לנו על רבי עקיבא ואשתו, שלא היה להם על מה לישון והשיגו תבן, ועל זה הם ישנו. ובא אליהו הנביא, בדמות אני שאשתו ילדה, והוא ביקש לכל הפחות תבן עבור הבית שיהיה להם איפה לישון. אמר רב עקיבא לאשתו, כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים שלנו יש תבן. זאת אומרת, להסתכל במי שיש פחות ממך. וזהו שמרמז רבינו הקדוש במשנה באבות, איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, כלשהי. מה זה כלשהי? אפילו אם אין לך רק כלשהי, מיעוטה שבמיעוטה, תסתפק. למה? כי זה יהיה תפארת לעושהו. זה יהיה לך תפארת למי שמתנהג ככה, ששמח בחלקו. הגאון רבי חזקאל אברמסקי, בעל החזון יחזקאל, שזכיתי לשמוע שיעורים שלו בישיבת סלבודקה בבני ברק, סיפר שבשנת תו ריש פי ג' הוא הגיע לנוברדוק להתקבל בתור תלמיד בישיבה של הסבא מנוברדוק, זכותו יגן עלינו. לא מצאתי כיסא שלם בבית שלו להתיישב עליו. במבחן שהסבא נתן לי, אמרתי לו חידושים בסוגיה, והדברים מצאו חן בעיניו מאוד. אמר הסבא מנוברדוק לנכד שלו, הבחור הזה הוא למדן, ראוי לכבד אותו בכוס תה מתוק. תיגש למכולת, תקנה בהקפה קובייה אחת של סוכר, כדי למתק את התה. הבנתם? מדברים פה על הסבא המפורסם מנוברדוק, שלח את הנכד לקנות בהקפה קובייה אחת של סוכר. כך חיו גדולי ישראל. מספרים שאחד מנכבדי העיר וילנה בא לפני הגאון רב שלמה זלמן מוולוז'ין זצ"ל, אחיו הצעיר של הגר"א, הגאון מוילנה, זכותו יגן עלינו. האיש הזה שפך לפניו את מר ליבו, אני עומד להשיא את ביתי, להשיא את בני לחתונה, ואני מוכרח להזמין המון אנשים לחתונה, זה עולה סכום עתק, אין לי באפשרות להשיג את זה, צריך לקחת הלוואות, מה לעשות? ענה לו רב זלמן, תשמעו טוב מאזינים מה אמר לו, פעמיים מסופר במקרה על חתונה עם אורחים, פעם אחת בפרשתנו, אצל לבן, כתוב בפרשתנו, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויאס משתה. מקום שני כתוב אצל בועז, שם נאמר, ויקח 10 אנשים מזקני העיר לחתונה. אמר לו הגאון רב שלמה זלמן, לבן הארמי, כדרכם של רמאים, לא חשב מה יהיה מחר בבוקר, מאיפה אני אשלם את החובות. ערך חתונת פאר, הזמין את כל אנשי המקום. בועז הצדיק לעומתו, למרות שהיה עשיר ועתיר נכסים, חי עם חשבון, הסתפק במועט, ויקח 10 אנשים. אמר לו, מוטב איפה שתלמד מבועז ולא ללמוד מלבן הארמי. הסטייפלר, הקהילס יינקרב, צריך הצדיק לברכה, היה מתנגד גדול שהברכים ייקחו על עצמם חובות, אפילו להחליף את הדירה בדירה יותר גדולה. הנימוק היה שזה הצעת היצר הרע לבטל אותה מתמדה בתורה מהרגיעה, כי לא יהיה לו מנוחת הנפש, צריך לקחת חובות מגמח לגמח. ולכן הוא אמר יותר טוב לא לעשות את זה. ואמר, תרחמו על עצמכם, תחסו על נפשותיכם, אל תעמיסו עליכם עומס שאתם לא יכולים לעמוד בו. וזה לומדים בפרשתנו. יעקב אבינו לא ביקש אלא לחם לאכול ובגד ללבוש. ודווקא הוא מעיד על עצמו בפרשת וישלח, פרשה הבאה, כשהוא מדבר אל עשיו אחיו, מה הוא אומר לו יעקב אבינו? קח נא את ברכתי אשר הבאתי לך, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. אומר רש"י, מה זה קול? יש לי קול סיפוקי. הצדיק מסתפק במה שיש לו ומרגיש שיש לו קול. הקול יש לו. אשלה הקדוש, זכותו יגן עלינו, כותב, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא נאמר בפסוק דורשי השם יהיה להם כל טוב, כי הם לא יחסרו כל טוב. לא חסר להם, מה שיש להם זה כל טוב. הם לא מתאבים ליותר. המשגיח רבל אלופיאן, זכר צדיק לברכה, אמר על זה פעם משל. אחד יצא מבית חברו, והוא נאנח בהנחה. אומר לו החבר, מה אתה נאנח? מה קרה? אומר לו, לא ראיתי אפילו תרופה אחת בבית של היהודי הזה שיצאתי. התחיל לצחוק עליו, אמר לו, מה? מילא אם היה חולה, אין לו תרופות, אני מבין שאתה מענח. מצטער. אבל הוא בריא ושלם, לא, אין לו צורך בתרופות. אדרבה, שמחה גדולה. אותו דבר הוא אומר, אדם מן השוק נכנס לבית של בן תורה, ולא רואה את המותרות. הוא רגיל בחברה במותרות. הוא יוצא ומצטער בצערן של תלמידי חכמים. אבל, מה האמת? התלמיד חכם בעצמו סס ושמח, כי לא חסר לו כלל. לא צריך את התרופות, הוא שמח. דורשה השם לא יחסרו כל טוב. וככה אנחנו רואים שהיה במן במדבר. איך כתוב שמה? דבר יום ביומו. כל יום מהשם דאג להם שילם היום. לא יכולו להשאיר את זה למחר. כי הקדוש ברוך הוא רצה שתחיה ותסתפק במה שהשם נותן לך. כל הנשמה תעלה ליה, תורשים חזל בילקות על כל נשימה ונשימה תעלה לך. צריך לשמוח, השם נותן לך חיים, אתה יכול לנשום, זה לבד שמחה גדולה. אדם הולך לישון עייף, קם רענן ומלא חיים בבוקר. מי נותן לך את המלון הזה שישנת וקמת עם רענן? מי נתן לך את המלון הזה שקמת רענן ומלא חיים? הקדוש ברוך הוא. איפה תשיג מלון כזה טבעי להחלפת הכוחות? כך אדם צריך לחיות, ליהנות ממה שהשם נותן לו. אני זכיתי להיות קרוב לצדיק רבי בן ציון אפטר, זכר צדיק לברכה. אפשר לדבר עליו הרבה מאוד. הוא היה בודד וישן בבית המדרש של הרבי מללוב, זכותו יגן עלינו, ברחוב רבי עקיבא 65 על הספסל. היה עובד השם גדול, בלילה לוקח שתי ספסלים עם תליטות מתחת לראש, וכך הוא היה יושן שם. פעם אחת הוא אמר לי, בבוקר אחד, אומר לי, אתה יודע, הרווחתי היום $1,000. איך? ישנתי כל כך טוב על הספסל, ודמיינתי שאני נמצא בספיטה באילטון. בספיטה באילטון עולה $1,000 ללילה. ואני קיבלתי את זה בחינם, אז הרווחתי $1,000. אז מה למדנו, מאזינים יקרים? שיעקב אבינו לא ביקש מותרות, אלא לחם לאכול ובגד ללבוש. גם אנחנו, זרע יעקב אבינו, צריכים ללכת בדרכיו של ישראל סבא, ולהרגיל את עצמנו במידה הזאת, מידת ההסתפקות במועט, אשרי האיש שזוכה לקנות לעצמו את התכונה הנפלאה הזאת. על זה אומרים חז"ל, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. וכמו שאמרנו, איזו עשיר השמח בחלקו. כשאתה נמצא במנוחה וברוגע ובשלווה, אתה לא צריך להיות בעול ורדוף כל הזמן להשיג עוד ועוד. כי תמיד העשירים הגדולים הם עניים גדולים. יש לו מנה רוצה 200, אף פעם לא מסתפק. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אבל כשאתה מסתפק במועט במה שיש לך, ומודה להשם, ומתפלל להשם, אבל מה? מאזינים יקרים, דייקתי, ראיתי את זה האמת בספרים. יעקב אבינו אומר, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ברור שלחם אוכלים ובגד לובשים. אבל צריך לדעת שלפעמים יש לך לחם, אבל אתה לא יכול לאכול. אתה חולה, יש לך בעיות. יש לך בגד ואתה לא יכול ללבוש. לא עלינו, אתה לובש פיג'מה בבית חולים או דברים אחרים. אז זה כן לבקש שהלחם יהיה שאני אוכל לאכול אותו. והבגד יהיה שאני אוכל ללבוש אותו. ולהודות לשם על כל רגע ורגע שנותן לנו חיים. ואז האדם הוא מאושר בחיים ויש לו את הרוגע להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, שצריך לזה הרבה רוגע בתפילה, בלימוד, בחינוך הילדים, בשמחה בבית, בשלום בבית, לאישה, לילדים, לכולם. יהי רצון שנתנהג ככה ונכניס בליבנו את ההסתפקות במועד במה שיש, ונשמח במה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ונתפלל אליו שימשיך לתת לנו בעזרת השם מתוך בריאות ונחת, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.